התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה. בקהל חסידים, עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
ערב טוב למאזינים וחודש טוב, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אתם מכוונים על רדיו קול חי 93 FM באזור המרכז, 92.8 FM באזור ירושלים. כאן איתכם מנחם ברוד, ואיתי חזר מהשבעה לצערנו ידידינו חיים פלם.
ערב טוב הרב ברוד, ערב טוב לכל המאזינים.
כן, היית חסר לנו בשבוע שעבר.
כן. הקדוש ברוך הוא יש לו את הדרכים שלו, והייתי במקום שהייתי צריך להיות. היום אנחנו כבר רוצים לעשות תוכנית באווירה של פורים. קצת קשה מבחינה נפשית.
קצת קשה לך, אז אני אגיש את קטעי המוזיקה.
כן, כן. זהו, התייעצתי עם רבי ומורי. הוא אמר שלצורך עבודה יש עניין ולא צריך לבטל את זה. המאזינים לא צריכים לסבול מדבר כזה.
גם זו פרנסתך.
כן. אז אנחנו נמשיך הלאה.
כן, אנחנו נמשיך בתוכנית, ויהיה לנו הערב את התוכנית הרגילה, עם ניחוח ואווירה של ימי הפורים המתקרבים. כמובן, הפינה הקבועה עם יוסי גיל, הסיפור שמאחורי הניגון. הרב אהרון כהנא מעיתון בקהילה יספר לנו על דמות.
אחד הגדולים, אחד הדמויות שבעם ישראל.
דמות בחסידות, הרב סופר כמובן, השיעור בספר התניה, וחמישה דברים שלא ידעתם על חסידות. להשאיר את זה.
שיחקו?
טוב, שיחקו. בסדר.
והרב ברוד, הבאת לנו את הוורט החסידי, כן?
וורט חסידיים.
לקראת הסוף.
נכון, וגם יש לנו נושא שקשור בפרשת השבוע.
כן, דיברנו לפני התוכנית על פרשת תרומה, שאנחנו בשבת הקרובה, הקמת המשכן. כתוב ושכנתי בתוכם. בחסידות ושכנתי בתוכם. מה עושה באדם שעוסק בפרנסתו, שהוא עובד? גם איתו, בחיי החול, הקדוש ברוך הוא שוכן בפנים, או רק בבית הכנסת, או רק בבית המדרש?
אז למעשה, מקובל לומר שזה אחד מהחידושים של החסידות, למרות שזה לא כל כך חידוש, אנחנו הרי מכירים את הדברים עוד ממי חזל, שיהודים היו בעלי מלאכה. אבל החסידות הדגיש את הנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא שוכן בעם ישראל, גם אצל יהודי שהוא בעל מלאכה, בעל עסק, ועל כל זה נדבר בהמשך. וככה, לפני הפינה של יוסי גיל, איזושהי אתנחת הקלה, עם אווירת פורים, ויהי בימי אחשוורוש. בבקשה מוטי, הטכנאי שלנו.
טוב, נכנסנו לאווירה של חודש אדר, ואיתנו כבר נמצא על הקו יוסי גיל. יוסי גיל, ערב טוב.
ערב טוב מבורך לך,
חיים. יוסי, אתה כרגיל איתנו עם הסיפור שמאחורי הניגון. מה הפעם נשוחח ומה הפעם נשמע?
ערב טוב יוסי.
ערב טוב ומבורך לשניכם, לך חיים, לרב ברוד. והפעם נייחד את דברינו לאחד מהניגונים היותר מוכרים בהיכל הנגינה החסידית. מעשה ברב הקדוש רב רבלי פסורס, אשר חי ברוסיה והרגיש בנשמה גבוהה מאוד, אשר קיימת בהונגריה. הרב הקדוש רבלי פסורס יצא עם עגלונו, ובאמצע הדרך, כפי שהיה מנהגו בקודש, נשאו הם בקפיצת הדרך. הרב רבלי פסורס לקח המושכות בידו, והעגלה, הסוסים, גמעו מרחקים אדירים, כאשר היו הם סמוכים ונראים לאותה עיירה בהונגריה, שהייתה מחוז חפצו של הרב רבלי פסורס, החזירו את המשכות אל העגלון, ושם, במקום ההתרחשות, יצא הרב הקדוש רב לייב סורס לטייל בשדה, והנה, פוגש הוא בילד צעיר לימים, נער כבן 8 שנים, הרואה את עדר האווזים, ובחליל הרועים שלו שר לחני רועים ערבים ומתוקים מאוד. הרבה, רב לייב סורס, ניגש אל הילד ושאלו למוצאו, משפחתו. סיפר הילד כי אמו אלמנה היא, והוא, כדי לפרנס את משפחתם, רואה את עדר האווזים. הרב הקדוש רב לייב סורס פנה אל אמו וביקש אותה כי תפקיד בידיו את הילד, הוא יעשה ממנו סוחר הגון, גם כסף כדי שתוכל לפרנס עצמה נתן לה. לקח את אותו הלם חמודות אל הרב הקדוש הרב רב שמעל קמיניקלשבורג, שהיה מתלמידי המגיד הגדול ממזריץ', אחיו של בעל האפלה, לישיבתו שבניקלשבורג, וביקש את כבוד תורתו כי יטפל בנשמה הגבוהה הזו ויביא אותה אל מקומה הראוי. אותו ילד שגדל לימים והפך לאחד מגדולי צדיקי החסידות בהונגריה, ממנהיגי תנועת החסידות בהונגריה, לקח את אותם לחני רועים שהיה הוא שר אז כרועי צאן, ועולה אותם בחזרה למקומם הראוי להם. הרי יודעים אנו כי רבים מאוד מהניגונים אשר היו בתחילתם במחוזות הקדושה, כשגלו ישראל מארצם, גם ניגונים אלו ירדו לבין האומות, והוא בירר ואלה מתוכן את הניצוצות. הלחן אותו נשמע, מקורו הוא במילים יער יער, כמה גדול אתה, שושנה שושנה, מה רחוקה את. כשהיער יתקטן, אז תתקרב השושנה. והוא המשיל למעשה, לקח לחן זה והסב אותו למילים גלות גלות, כמה ארוכה את, שכינה הקדושה, מה רחוקה את מאיתנו. אך כאשר הגלות תתקצר, אז נזכה שוב להתגלות השכינה. נאזין ללחן הזה באחד מהביצועים היותר מיוחדים שלו, חזן ובעל המנהג מרב דוד ורדיגר. כבר נוכל לשמוע ברקע את צלילי הפתיח המוזיקלי, הפתיח שהוא למעשה הלחן עצמו, לחן שהיה מושר בחרדת קודש אצל צדיקי החסידות, צדיקי בית ויז'ניץ, הרב הקדוש בעל המקור ברוך שישר לחן זה לפני אמירת התורה. רב דוד ורדיגר, גלות גלות, הבה ונשמע.
Oy gules, oy gules, wie gereist bist du? Schino, aki deisho, wie weit bist du? Wenn der gules Wald kleiner geworden, Wald ist China nicht der geworden. Gules, oi gules, wie groß bist du? China, ki deutscha, wie weit bist du? Wenn der gules Wald kleiner geworden Wald ist China nicht der geworden
נציין כי יום פטירתו של הרב הקדוש מקליב הוא בזיין הדר, יום פטירתו של משה רבנו, ובין ניגוניו הרבים של הרבי מקליב שהפכו לנכסי עיתון ברזל, כמובן הניגון הזה, הניגון סולה קוקו שמר שהפך להמנונם של יהודי הונגריה, ובכלל צדיקי החסידות הפליגו מאוד במעלת ניגוניו, עבודתו הקדושה של הרבי מקליב, זכותי הגן עלינו, עבודת הנגינה. אגב, המחוזת שלפנינו, הניגון אותנו שומעים ברקע, ניגון שהוא מתקופתו של בעל הבני יששכר, הרב הקדוש מדינוב, זכותי הגן עלינו, והניגון שחותם את המחוזת, ניגון המיוחס לרב הקדוש הרבי רב הרשל מרימינוב, רב דוד ורדיגר, במחוזת מופלאה זו.
תודה רבה לך, יוסי גיל, על הפינה היפה
הזאת. ערב טוב, יוסי. תודה.
שלום, שלום וחודש טוב.
Hashem,
יבדוס השם בשמחו. ויהיו לפניו, ויהיו לפניו, ויהיו לפניו ונענה. יבדוס השם, יבדוס השם בשמחו. ויהיו לפניו ברננה, ויהיו לפניו ברננה. Shino agitoy sho bifayt bistubu Wenn der Gunis Wald kleiner geworden Wald ist Shino neiter
התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה.
חזרנו אליכם מהפרסומות, לאחר הפרסומות, ואנחנו נמצאים בתוכנית בקהל חסידים. כאן חיים פלם והרב מנחם ברוד. הרב ברוד, שוחחנו כמה מילים בתחילת התוכנית על העניין ושכנתי בתוכם. ושכנתי בתוכה, מדובר על המקדש, כדי שהקדוש ברוך הוא ישכון בנו, האם זה צריך להיות רק במקדש, רק בבית הכנסת, רק במקומות שמוכנים לכך, או ושכנתי בתוכם זה גם בכל אחד מאיתנו, גם ביהודי הפשוט, וזה יכול להיות כל היום, גם כשאני נמצא בעבודה, בעסקיי.
כן, למעשה, זה אחד הדברים שהחסידות הבליטה נקודה שקיימת בתורה מאז ומעולם, אבל באותם ימים היא קצת דאחה. באותם ימים שבהם התגלתה החסידות, אנחנו יודעים שהעולם היהודי התחלק בין תלמידי חכמים שישבו בבית המדרש על התורה ועל העבודה, לבין יהודים פשוטים שהיו עמלים למלאכתם ולפרנסתם.
והידיעות שלהם היו...
והידיעות שלהם היו מעטות מאוד, ולכן הם בדרך כלל היו גם אנשים פשוטים. באה החסידות ואמרה, שנכון שיש באמת שאיפה ואידיאל שיהודי יושב כל היום על התורה ועל העבודה, ובעצם האידיאל הזה יגיע לשלימותו בימות המשיח, שאז לא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. אבל בינתיים, בזמן שאנחנו עדיין לפני ביאת המשיח, העבודה של יהודי מתחלקת לשני קווים. ישנו קו התורה, וישנו הקו של גמילות חסדים. או כמו שהזוהר מחלק את זה, אומר, יש מראי תורה, בעלי תורה, ויש מראי עובדין טובין, בעלי מעשים טובים. יהודי שהשגחה עליונה כיוונה אותו לכך שהוא צריך לצאת לעבודתו ולפרנסתו, לא צריך לראות במצב הזה מעין עניין של חוסר ברירה, כאילו אני לא נמצא במקום שבו אני אמור להיות.
זה צריך, לא בדיעבד.
זה לא בדיעבד, אלא זו שליחות מהקדוש ברוך הוא להשכין את השכינה בתוך העמל, בתוך המלאכה, בתוך העסק שלך, ולכן צמח מושג שנקרא בעל מלאכה חסידי, בעל עסק חסידי, שפתאום עובר זמן ואנחנו רואים שאותם בעלי מלאכה ובעלי עסק, הם לא אנשים פשוטים. הם תלמידי חכמים, הם יהודים בעלי דרגה, ואף על פי כן, הם עוסקים במלאכתם.
זאת אומרת, זה תפקידם בעולם.
וזה תפקידם בעולם. אנחנו מכירים למשל את הסיפור על אחד מגדולי חסידיו של אדמו"ר הזקן, בעל התניא, הוא היה איש עסקים גדול, סוחר עצים, וקראו לו רבי ניומן קלצקר. הוא היה חסיד ענק ומשכיל גדול בתורת החסידות. ועליו מסופר הסיפור שהוא ישב יום אחד ועשה את כל החשבונות של העסקים, יושב עמל שעות לעשות את המאזן השנתי, אז כנראה לא היו רואי חשבון כמו היום. והרי שהוא מסיים את כל החשבונות, הוא כותב סך הכל, ופתאום מבזיקה במחשבה. מה זאת אומרת סך הכל? הסך הכל הוא כותב אין עוד מלבדו. זאת הכרה גבוהה, וזוהי התפקיד.
זאת אומרת, כל מה שעשיתי בעסקיי, הסך הכל זה...
וזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, שאתה תרגיש בתוך העסקים את האין עוד מלבדו. יש סיפור שפעם ישבו חסידים בהתוועדות, והתעורר ויכוח בין שני חסידים גדולים, האם בכוחו של האדם להבין את מה שמבואר בתורת החסידות, שהעולם כולו הוא באמת עין ואפס ממש, עד שלגבי הקדוש ברוך הוא אין הבדל בין לפני הבריאה לאחר הבריאה. והם התלבטו בשאלה אם האדם מסוגל להגיע לזה. הביאו את השאלה לפני האדמור הרשב מלובביץ'. אמר הרבי, יושב אוהל, כלומר יהודי שיושב על התורה, על התורה, הוא יכול להבין את זה בשכלו. בעל עסק רואה את זה בעיניו. יהודי בעל עסק רואה בעיניו את ההשגחה הפרטית שבעצם העולם כולו הוא עין ואפס, והקדוש ברוך הוא האחד והיחיד שמנהל כל דבר.
רואה את זה בעולם
הוא
עצמו.
הוא רואה את זה בעולם, הוא רואה את זה...
בהתנהלות.
בהתנהלות היומיומית, ולכן יש בו מעלה יתרה על יהודי שיושב כל היום על התורה. לכן בעצם יש כאן שתי שליחויות ושני תפקידים, וכל אחד ואחד צריך למלא תפקידו, אז השאלה היא מה תפקידי? תן להשגחה להוליך אותך. אם ההשגחה מוליכה אותך למקום שאתה יושב, שאתה יכול לשבת על התורה כל היום, זה תפקידך בחיים. ואם ההשגחה העליונה מוליכה אותך למצב שאתה צריך לעסוק בפרנסתך, או בעסקים וכדומה, אתה צריך לדעת שזה תפקידך להשכין את הקדוש ברוך הוא, וזוהי שליחות מיוחדת ותכלית מיוחדת מהקדוש ברוך הוא, להשכין את השכינה בתוך ענייני העולם הגשמי, ממש כשם שהמשכן הוקם על ידי עצמים גשמיים, חפצים גשמיים, כסף, זהב ונחושת, שאותם הפכו להיות משכן לקדוש ברוך הוא.
כן, אבל אין ספק שאני צריך בתוך ההתנהלות היום יומיומית שלי לרצות שהשכינה תהיה בתוכי.
אתה צריך לרצות ואתה צריך גם לפעול כך.
לפעול כך.
לפעול כך, כי זה התפקיד הגדול, להפוך את החיים הגשמיים שלך משכן לקדוש ברוך הוא. נשמע עכשיו עוד ניגון מהאווירה של ימי הפורים. כמובן, באופן טבעי, רבן ציון שנקר, ליהודים הייתה אורה, כן תהיה לנו.
דיברנו על ניגון חסידי, על רעיון חסידי, ועכשיו נדבר על מישהו מגדולי החסידות. ערב טוב לרב אהרון כהנא מהעיתון בקהילה.
ערב טוב לכל המאזינים.
על מי נדבר, על מי נשוחח עכשיו?
אנחנו נשוחח כיום, היום, על דמותו של האדמו"ר רבי ישראל אלתר, בית ישראל מגור, שהערב בית באדר חל יום הפטירה של האדמו"ר מגור. האדמו"ר מגור כידוע נולד לאביו רבב מותחה, האדמו"ר בעל האמרי האמת, בכ"ד תשרי תשרי שנוני בעיירה גור. הוא נקרא, ולא רבים יודעים זאת, על שם הבעל שם טוב, רבי ישראל. מילדותו הוא ניכר בתפיסה מהירה, בהבנה מעמיקה. הוא היה בעל זיכרון מופלא, וכבר ביקש בגיל 3 את סבו, בעל השפת אמת, שיבחן אותו על שמות פרשיות התורה מהתחלה ובסוף. כשהוא הגיע לגיל מצוות, הוא התערף עם בת דודו, והחתונה נערכה בגור. רבי ישראל עבר להתגורר בבית חותנו, והיה עמל בתורה, בחסידות, והתנהג בקדושה ובפרשות, ועשה מאמצים ממש גדולים כדי להסתיר את מעשיו. במהלך מלחמת העולם השנייה, הטיל מפציץ גרמני פצצה שחתכה את החזית של הבית, כשהוא התגורר, ובנס ניצלו בני המשפחה. ידוע שהוא גם התחתן, והיה לו גם בן שנולד שם, אבל הם כולם, למרות המאמצים להציל אותם, הם נשארו בוורשה ונספו בשואה. יותר מוכר, כשהוא הגיע לארץ, יחד עם אביו, בעל האמרי האמת, הוא התחתן, אך לא נולדו לו ילדים נוספים, והוא אמר על עצמו, אני זכר לחורבן. לאחר הסתלקות אביו, ובהתאם להוראתו, הוא קיבל בחג השבועות, תשח"ט, את אדמו"רות גור. כשהוא קיבל לידיו את ההנהגה, הוא התחיל לבנות מחדש את בית גור, שהוקה קשות בימי השואה, ולמעשה נשארו ממנו יהודים ממש ממש מוצלים. את עיקר תשומת הלב הקדיש לצעירים, לבחורים ולאברכים. הוא היה תובע מהם לקום לפנות בוקר, בעוד אוויר העולם נקי מכל פסולת לעבודת הקודש, כך הוא היה אומר. הוא תמך ועזר רבות לתנועת אגודת ישראל, ופעל במסגרת מועצת גדולי התורה, וכך גם ליווה את העיתון של אגודת ישראל, והוא היה גם תומך כשהיה צריך במצב כספי. הוא היה תמיד טוען שחסיד צריך להאמין ולא להרגיש. הוא היה תובע שלמות בעוז נפש, ולעיתים היה משמיע דברים בכזאת תקיפות, ולא היה מגלה סימני חביבות מיותרת לאיש. אבל מאחורי התקיפות הסתתרה לה אהבת ישראל רבה, חמלה ולב גדול מלא רחמים. הוא היה זורק מראה בסביבה כשהוא היה עובר ברחוב, ושלח מבטים לעבר הסובבים, הם היו ממש נתקפים באימה. עם זאת, הוא ביסס לעצמו מקום של אחד המנהיגים הכי הכי גדולים בציבור החרדי, וידוע שהשפעתו הייתה רבה מאוד וחרגה בהרבה מעבר לתחומי ההשפעה של חסידות גור. הוא היה עורך שולחנות טישים בלשון החסידים במשך כמעט 30 שנה, ולא נקטע מעולם הרצף של עריכת השולחנות להוציא פעמים ספורות שהוא חלה והושפז בבית החולים. ורבים מאלה שהם לא מחסידי גור התקרבו והפכו לחסידים נלווים, דווקא באמצעות העובדה שהם הגיעו בתוך סקרנות לערכת אותם שולחנות, ושם הם נהפכו לחסידים נלווים.
כן, זה הדבר המעניין שמספרים, שמצד אחד כלפי החסידים הוא נהג בתקיפות גדולה מאוד, אבל יהודים שהגיעו ככה מתקרבים, אותם הוא קיבל בחביבות.
אתה קיבל בחביבות, נכון. ולאחר, אחד הדברים המעניינים היה שתמיד ביודיין, בתמוז, הוא התחיל ללמוד מסכת תענית, הקפיד כך בכל שנה, וסיים אותה במוצאי תשעה באב לפני ערבית. ביום הכיפורים תשל"ז, בסיום תפילת נעילה, הוא רמז לשליח הציבור שיאמר קדיש מיד בסיום תפילת 18. ולאחר מכן הוא פקד לומר קדיש נוסף. זה היה משהו מוזר. מצב בריאותו הלך והחמיר באותה תקופה, אבל הוא המשיך לנהל הכל כרגיל, קיבל אנשים, ובשבתות ניהל שולחנות, עד לשבת פרשת שקלים, ראש חודש אדר. כרגלו הוא התעורר בשעות המוקדמות, קיבל אברכים, איתם שוחח בענייני חסידות. הוא יצא לתפילת שחרית, ובמהלכה התפתל ממש מכאבים עזים. לפני התחלת אמירת הלל, הוא יצא מבית המדרש לחדרו. הרופאים שהוא זכו, הם דרשו להעביר אותו מיד לבית הרפואה לצורך הניתוח, אבל האדמו"ר סירב לעבור ניתוח בשבת. רק במוצאי שבת, כשהוא הגיע לבית הרפואה, ניסו הרופאים לנתחו, אבל המאמצים עלו בתור, וביום ראשון בבוקר הוא ישיב את נשמתו ליצרה.
תודה רבה לך, הרב אהרון כהנא, מהעיתון בקהילה, על הפינה דמות בחסידות.
שלום רב, ערב טוב.
התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הרונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שם גר 4, ובאזור התעשייה, בכפר חבד. המקום הנכון באופנה.
חזרנו אליכם לאחר הפרסומות, ואנחנו כעת בחמישה דברים שלא ידעתם, ועל פעם על חסידות סטריקוב.
ובכן, חסידות סטריקוב היא ענף שצמח מהאילן של חסידות וורקה ואלכסנדר. אחרי הסתלקותו של בעל הישמח ישראל מאלכסנדר, הוא הסתלק ללא בנים, הכתירה קבוצה של חסידים את רבי אהרון צבי מביאלה, הוא היה בנו של רבי דוב בריש מביאלה, הכתיר אותו לאדמור. ואגב, רבי דוב בריש היה בנו של רבי אברום לנדו מצ'כנוב, שהוא נסתלק באדר תפרש למד ה'. ולאחר מכן עברה החסידות לעיר סטריקוב בפולין, ושם התפתחה החצר.
מספרים שאמו של האדמור, רבי אהרון צבי, התנגדה התנגדות עזה לרעיון שבנה יקבל את האדמורות, ואמרה שזו סכנה בעבורו. אבל הלחצים של החסידים גברו והוא קיבל את ההנהגה. אלא שלמרבה הצער, התברר שאכן צדקה הרבנית. וכארבעה חודשים לאחר מכן נפטר האדמור רבי אהרון צבי, ואת מקומו מילא אחיו האדמור רבי אלימלך מנחם מנדל, הנודע בכינוי האדמור הזקן מסטריקוב.
לפני השואה היו בפולין עשרות בתי מדרש של סטריקוב, אבל השואה כמעט הכחידה את הכל. בארץ היה גרעין קטן של החסידות שאותו ייסד האדמור הזקן מסטריקוב כאשר הוא ביקר בארץ. כך נוצרו בירושלים ובתל אביב שטיבלך בתי מדרש של סטריקוב. אחרי השואה נאספו לאותם בתי מדרש השרידים ששרדו את השואה, ומהם קמה חסידות סטריקוב לתחייה מחודשת.
האדמור הקודם מסטריקוב שילב את החריפות הפולנית עם העמקות הליטאית. תפילתו הייתה רשפי אש, וערכה זמן רב. הוא דרש מחסידיו ללמוד בהתלהבות ולעבוד את השם כמו חסידים של פעם.
ודבר אחרון, כמובן, מרכזה של חסידות סטריקוב שוכן כיום בבני ברק ובירושלים. יש לה שלוחות באשדוד, במודיעין עילית, באלעד ועוד. חסידות סטריקוב מונה כ-150 משפחות, והיא צומחת ועולה. אלה היו חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות סטריקוב. זה היה ניגון של חסידות ויז'ניץ, ועכשיו הגענו אל השיעור בספר התניה שימסור לנו הרב יחזקאל סופר. ערב טוב לך, הרב סופר.
חודש טוב לכם, ומי שנכנס אדר מרבים ביינה של תורה. בתחילת פרק ד' הכרנו בפעם הקודמת את שלושת לבושי הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה, שאינם חלק מהאישיות של הנפש, אלא רק משרתים אותה ככלי ביטוי. והשכל והרגש הם הרוח החיה שבהם כגוף הממלא את החליפה. וסיימנו בשאלה. נחזור עליה הערב בניסוח של בעל התניה. והנה שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוותיה, אף שנקראים לבושים לנפש רוח ונשמה, עם כל זה גבהה וגדלה מעלתם לאין קץ וסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמם. כלומר, הלא הנשמה היא עצמה חלק אלוקה ממעל. ולמה כדי להתקשר לקדוש ברוך הוא היא נזקקת לקיום מצוות שהם בסך הכל לבושים? במה גדלה מעלת המלמול של דברי תורה וקריאת שמע, או המעשה הטכני של הנחת תפילין, יותר מאלוקיותה של הכרת הדעת בגדולת הבורא, או האהבה כרשפה אש של הנשמה עצמה? מבאר על כך אדמו"ר הזקן בהמשך פרק ד', עיקרון יסודי במחשבת החסידות. פעמים יש עליונות בלבושים העולה על ערך המלובש. פעמים קישוטי הזהב והרקמות המשובצות המעטרות את הסוס אשר רכב עליו המלך, שוויים עולה עשרות מונים על ערכו של הסוס עצמו המלובש בהם. ובנמשל, מעלת התורה והמצוות איננה רק היותם ביטוי חיצוני לאמונה ולאהבה הפנימית שמניעה אותם, אלא מעלתם היא ביותם הם עצמם אורייתא וקודשא בריך הוא כולה חד, אלוקות ממש. ולכאורה יפלא, כיצד ניתן לומר על סוגיות פשוטות שנתפסות בשכלו של כל בחור ישיבה ממוצע, שהן הן מהות חוכמתו האינסופית של הבורא, אשר לית מחשבה תפיסה בי? אלא מה תאמרו? שלא כולה לא תפיסה, אבל רק חלקיק ממנה נתפס. זה כמו שאחד יאמר שהוא לא מסוגל להשיג מהותו של מלאך, אבל רק את הקיבו של המלאך הוא כן מסוגל להשיג. אם זה בלתי ניתן לתפיסה, אז גם חלק מן העצם לא נתפס. עונה על כך רבינו הזקן, הנה על זה אמרו, במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא אין ותנותו. וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו בתרי"ג מצוות התורה, ובהלכותיהם, ובצירופי אותיות תנ"ך ודרשותיהם שבאגדות ומדרשי חז"ל, בכדי שכל נשמה או רוח ונפש שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתה, זה בתורה, ולקיימן כל מה שאפשר לקיים מהם במעשה דיבור ומחשבה. ועל ידי זה תתלבש בכל עשר בחינותיה בשלושה לבושים אלו. כלומר, מה מסביר הרבי? תכלית נתינת התורה והמצוות לישראל איננה רק בשביל שכר עתידי לנשמה בגן עדן, אלא כדי להעניק להם את האפשרות ליצור תקשורת עם אור האינסוף, על אף היותם נבראים מוגבלים. אלא שיש כאן פרדוקס. אם הקדוש ברוך הוא ייתן להם בלי גבול, הרי או שהתבטלו ממציאותם כליל, כמו במתן תורה שפרחה נשמתם, או שלא יוכלו כלל לקלוט. ואם ייתן להם כתחליף חוכמה גבולית כלשהי, הרי שוב יישארו במגבלות הנבראים ללא קשר עם האינסוף. מה עשה הקדוש ברוך הוא? צמצם את כל המהות האינסופית לפורמט של גבול. כמשל של קוביות קרח, כפי שמסביר בעל התניא בליקוטי תורה על הפסוק, משליך קרחו כפיתים, שזה משל על מגיד דבריו ליעקב. התורה הנגלית לנו נראית כקוביות שכליות עקב מוצקותן הגשמית, אבל במהותן, בתוך האותיות האלה דחוס בהם חוכמתו האינסופית של הקדוש ברוך הוא. כמו שהמהות של קוביות הקרח היא בעצם מים. וכשאני קולטן בדעתי את המושגים של התורה, הרי היא מתמזגת התודעה שלי עם חוכמתו יתברך. וכמו כן, זה גם לא רק בתורה, אלא גם הפעולות הגשמיות של המצוות. המצווה הרי כל כולה החומר שלה, מידותיה, האופן בה יש לקיימה, זה הכל רק רצונו הפנימי של הקדוש ברוך הוא, המצומצם במעשה זה, ועל ידי המעשה הזה נמשך על הנפש אור אין סוף של קדושה ממש, בשעת קיימו אותה. ושמה תאמרו, ולא גם בכל הנבראים שאינם מצווה, גם בהם יש כוח אלוקי שמהווה אותם, הדבר הוויה. ומה יוסיף לי כאן האור אין סוף האלוקי שבמצווה? והתשובה היא, בשאר הנבראים הצמצום הוא בדרך מיעוט, כמו תינוק שאינו מסוגל להכיל ארוחת גורמה של כמה מנות, אז נותנים לו במקום זה כמות מועטה של חלב, לפי כלי הקיבול שלו. מה שאין כן צמצום התורה כמוהו כדחיסת כל הערך הקלורי של ארוחת הגורמה בכדורי ויטמינים. ובזה מתבטאת מעלתם של אותיות התורה. ומעשי המצוות באין ארוך על עצם התודעה הדתית, ואפילו על רגש האהבה של הנשמה. למה? כי השכל והרגש של הנשמה, בירידתם לעולם הזה להתלבש בגוף, הם הפכו להיות יש. מציאות של אני, אני שמבין, אני המרגיש, וכל יש נברא ומוגבל, הרי עצם ישותו חוצצת, מלשרות עליו אור אינסוף, ועל כן אינם יכולים להכיל אור שמעל לכליהם. יש גבול להשגה, יש גבול לסיבולת הרגשית, אבל הלבושים הם אינם אני, ואין שום דבר חוצץ. כל מעלת המצווה איננה במה יצא לי מזה, לא יצא לך מזה כלום. אלה אותיות ופעולות שעוצבו ישירות על ידי הבורא, והן משמשות מבנה מולקולרי מדויק שממשיך את האור האלוקי, כשם שהעיוור ביותו בנוי בצורה מדויקת עם כל המולקולות בביולוגיה, הוא ממשיך את האור של הנפש. וזהו העושר האמיתי לקראתו מחנך את תורת החסידות. כמוטיבציה לקיום מצוות, לשאוף ליצור קשר והתמזגות עם אור אין סוף כה נשגב שאין כמוהו אפילו בגן עדן. עצם ערכה של המצווה הוא בלתי תלוי במוטיבציה. גם אם נעשתה המצווה ללא הכרה וללא רגש, הרי הכפתור שנלחץ גרם להפעלת הקרינה האלוקית. היא אמנם בלתי מורגשת, אבל היא חדרה. וכך גם בלימוד התורה. זה לא לשום שום תכלית. לא תכלית גשמית, לא תכלית רוחנית, אלא היא עצמה התכלית, לשמה, עצם הדבקות בקדוש ברוך הוא. זה מצד אחד מעלת הלבושים, אבל היא מאידר גיסא, מעלת הכרת הדעת ושילוב הרגש היא שהלבושים יהיה בהם גם מלובש, שהם ייראו כמו חליפה חיה. אחרת, עלול להיווצר חלילה מצב של ותתפסיו בבגדו וינוס החוצה. הלבושים הם בסדר, אבל מה עם האני? ואז לא רק שהאני שלי התחמק, אלא גם הבגד עצמו חסר צורה.
תודה לרב יחזקאל סופר, וזה הזמן לציין שמדי יום חמישי בערב בשעה 10:30 מוסר הרב סופר שיעור בחסידות בבית נשמתה דאורייתא בירושלים, רחוב רבי ישראל נג'ר ה-38, והציבור מוזמן.
ועכשיו הרב ברוד, הגענו לבורט, לעמקות של הבורט החסידי.
כן, אז יש לנו בורט שקשור לפרשת השבוע. מסופר על שני אברכים בעיירה בלז, שהלכו פעם אחת לקבץ נדבות עבור יהודי עני. ראה אותם הצדיק רבי ישוע מבלז ואמר להם כך: כל מצווה צריך לעשות לשם השם, אבל בצדקה מצאנו שהעיקר הוא לתת את הצדקה והכוונה היא פחות חשובה. לכן גם מי שנותן צדקה כדי שיתאשר, כמו שנאמר, עשר כדי שתתאשר, או כדי שיתרפא בנו, הוא מקיים את מצוות הצדקה. מצד שני, בפרשת תרומה על הפסוק ויקחו לי, מפרש רשי, לי לשמי, שהמצווה צריכה להיעשות לשם השם. שאל הצדיק, איך בעצם הדברים מסתדרים? האברכים שתקו, והרבי מבלז הסביר. יש הבדל בין נותן הצדקה למי שאוסף את כספי הצדקה. מי שנותן את הצדקה, שייתן מאיזה כוונה שירצה. העיקר שייתן. אבל מי שהולך לאסוף צדקה, מי שמקבל צדקה, הוא צריך שיהיה בבחינת ויקחו לי. חייבים להיות, אוספי הצדקה צריכים להיות חייבים מכל פנייה צדדית, מכל אינטרס אחר, אלא לאסוף את הצדקה אך ורק לשמי.
שם הכוונה כבר כן חשובה.
כן.
הרעיון החסידי היה קשור לפרשת תרומה. גם הוורט קשור לפרשת תרומה.
משום מה.
כן.
כן.
תודה למאזיננו שנמצאים איתנו כל יום ביום רביעי אחר הצהריים. תודה לך הרב ברוד.
תודה לך חיים פלם.
בעזרת השם בשבוע הבא, שוב.
יום רביעי, שעה שש בערב.
בתוכנית ביקל חסידים.
שלום שלום.
התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה, בכפר חבד. המקום הנכון, באופנה.